אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תחנות פיקוד הדרום, אנו נלחם בסמטאות, נלחם במנהרות.
מעבר לתלם הגבול, גואה ים של שמחה.
אין ספק תלידי, שהניצחון קטן.
I have one word, don't.
כי אדוני אלוהיכם.
Don't. חושבים שמה המוניר עם המרחב.
כל מי שהגיע, זרקת עליו נשק, וסט, לך להילחם.
עם של הרעיות.
אתם דור הניצחון.
החזרנו את אורי הביתה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסקט שבו מיכה גודמן ואני בדרך כלל עוסקים ברעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אבל בעונה המיוחדת הזאת, עונת מגויסים, אנחנו מנסים לפצח את הרעיונות שמאחורי המציאות הישראלית החדשה אליה נקלענו. הרבה כבר נאמר על המדיניות של ישראל מול החמאס בעזה. אבל אם באמת רוצים, אפשר לסכם את המדיניות הזאת בשתי מילים. סבב, שקט. תיאור מדויק קצת יותר, ידרוש ארבע מילים. סבב שקט, סבב שקט. כמו הרבה קונספציות אחרות, גם המדיניות הזאת קרסה בשבעה באוקטובר, כשכולנו הבנו בדרך הכי קשה והכי טרגית שאלמנט השקט שבתוך המשוואה הזאת היה שקט מדומה, ושבמידה רבה הוא הרדים את כל המערכת. אבל אנחנו לא כאן כדי לבקר, אלא כדי לנסות להבין איך זה קרה. לשאול מה היה בו בריתמוס הפנימי הזה, שקט סבב, שקט סבב, ששווה את ליבה של כמעט כל הצמרת המדינית והצבאית של ישראל. התשובה לשאלה הזאת קשורה אומנם לניתוחים צבאיים, כלכליים ואסטרטגיים, אבל יותר מכל, היא קשורה למערכת ההפעלה הגדולה של הווילה בג'ונגל. שלום מיכה.
שלום אפרת.
בפרק הקודם דיברנו על המלכוד שכביכול היינו מצויים בתוכו, בניסיון להתנהל מול החמאס. אופציה אחת שהייתה, הייתה הסדרת היחסים עם החמאס במסגרת הפתרון הגדול של שתי המדינות. האופציה הזאת לא נבחרה, כי הקונספציה הייתה שהיא תוביל אותנו לאסון. האופציה השנייה שעמדה על הפרק הייתה החלת החמאס במסגרת הניסיון של הפיצול וההחלה, דיברנו על זה בפרק הקודם, רק שהאופציה הזאת שכן נבחרה, בסופו של דבר התברר שאכן הובילה אותנו לאסון.
אז אם הסדרה מוליכה לאסון, והחלה מוליכה לאסון, זה מרגיש כאילו היו לנו רק שתי אופציות, ושתי האופציות הללו היו אופציות גרועות, כאילו היינו בדילמה טרגית. רק שכל העמדה הזאת, היא לא לגמרי נכונה.
כי הייתה עוד אופציה.
כי הייתה עוד אופציה.
היום אנחנו מגלים שהייתה עוד אופציה.
נכון, הייתה עוד אופציה, ומידה רבה זאת אופציה, שישראל פועלת לאורה כרגע. השמדה, לא הסדרה עם חמאס. לא החלה של חמאס, אלא פשוט לצאת למלחמת חורמה ולפרק את חמאס. אז לא היינו בדילמה טרגית, לא נמנו רק מול אופציות גרועות, הייתה אופציה אחת.
ופשוט לא בחרנו
בה. ובדרך הקשה בסוף בחרנו בה. אבל בחרנו בה מאוחר מדי אחרי טבח שמחת התורה. ויצאנו למלחמה הזו שמטרתה השמדת החמאס. אז לכאורה, הלקח הוא, בחרנו פשוט באופציות הלא נכונות, והייתה אופציה נכונה שהיינו אמורים לבחור בה, צריכים לבחור בה, ולא בחרנו בה.
אבל אם האופציה הזאת הייתה על השולחן לכל אורך הדרך, אז למה היא לא נבחרה קודם?
אז אולי היא לא באמת הייתה על השולחן. זאת אומרת, הנה שאלה, האם ניתן היה לצאת אל המלחמה שהייתה מונעת את טבח שמחת תורה? לפני טבח שמחת תורה? זאת השאלה. האם אפשר לצאת למלחמה שאנחנו נלחמים בה עכשיו, שמבקשת לפרק את חמאס? המלחמה הזאת, אם היינו יוצאים אל המלחמה הזאת מתישהו בעשור האחרון, זה בוודאי היה מונע את הטבח. אבל האם ניתן היה לצאת אל המלחמה הזאת ללא הטבח? לא בטוח. זה מאוד מאוד מתסכל מה שאני הולך להגיד עכשיו. לא בטוח. עכשיו שאנחנו עוקבים אחרי המלחמה הזאת ומבינים את המלחמה הזאת, אנחנו מבינים, יש שני משאבים שבלעדיהם אי אפשר לצאת למלחמת חומה בחמאס. משאב אחד, זאת הנחישות הלאומית שלנו, שזה הקונסנזוס הרחב שיש בעד המלחמה הזאת ומטרות המלחמה, וזה קונסנזוס שלא נשחק בינתיים, גם בתוך הקשיים הגדולים של המלחמה.
וזה קונסנסוס שהוא מקיף, אני חושבת, כמעט את כל חלקי העם, ימין, שמאל, חילונים, דתיים, כאלה, אחרים, אנשים שיש להם ילדים שמגויסים, אנשים שאין להם ילדים שמגויסים, המגויסים עצמם,
כולם. זה קונסנסוס שיש לו שתי מאפיינים חריגים, אני חייב לומר, זה קונסנסוס מאוד רחב, אני בחיים שלי לא זוכר כזה קונצנזוס רחב.
בטח שלא סביב לחימה.
כן, וזה קונצנזוס מאוד יציב מתגלה. ויש עוד משאב שבלעדיו נראה שקשה לנצח את המלחמה הזאת. לגיטימציה הבינלאומית. זה גם משאב, אגב, שבניגוד לקונסנזוס, לנחישות הפנימית, שלא נשחקת, הלגיטימציה הבינלאומית, זה משהו שהולך ונשחק, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים את שתיהם, נחישות של העם מלמטה, לגיטימציה של הקהילה הבינלאומית מלמעלה, ושתיהם יחד מאפשרים את המלחמה הזאת. מה ייצר את שתי המשאבים האלה?
לצערנו, השיבה באוקטובר.
השיבה באוקטובר. השיבה באוקטובר זה אירוע שיצר את המשאב הכפול הזה, את הלגיטימציה הבינלאומית, ואת הנחישות הפנים-לאומית, שמאפשר את המלחמה, ואני מקווה בעתיד גם את ההכרעה ואת הפירוק, ואת הניצחון על חמאס.
קשה לדמיין קונסנזוס לאומי כל כך רחב, יציב וארוך טווח, אני חושבת, לפחות 5 השנים שקדמו לשבעה באוקטובר, בוודאי בשנים האחרונות. לא צריך להזכיר למאזינים שלנו את המצב המפורק שהחברה הישראלית הייתה בה.
אם היינו יוצאים למלחמה הזאת לפני טבח שמחת תורה, לא הייתה לגיטימציה בינלאומית, אז לא היינו יוצאים למלחמה הזאת. לא הייתה נחישות פנימית, אז לא היינו מנצחים את המלחמה הזאת. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בכשל מעגלי טרגי, שהמלחמה שהייתה מונעת את טבח שמחת תורה, לא היינו יכולים לצאת אליה ללא הטבח של שמחת תורה.
זה משפט שכל כך קשה, שכמעט אי אפשר להגיד אותו. אני מקווה שיש אפשרות לשמוע אותו.
כן, הפיקוחון הוא קשה, והוא כואב.
והוא טרגי.
והוא בעיקר. טרגי. והטרגית הזאת, היא נובעת מהעובדה שכדי לנצח מלחמה, האמצעים שעומדים לרשותנו, זה לא רק הנועזות של החיילים, והיצירתיות של מפקדים, והחדשנות של כלי הלחימה שלנו,
כל זה הוא תנאי הכרחי, אבל הוא לא מספיק.
אבל צריך גם את המשאב הכפול. צריך גם נחישות לאומית מבפנים ולגיטימציה בינלאומית בחוץ, ובלי המשאב הכפול הזה אין כמעט משמעות לנועזות של חיילים, ליצירתיות של מפקדים, ולעוצמה ולחדשנות של כלי הנשק שלנו. כל אלה מאפשרים לנו לנהל את המלחמה, אבל בלי הנחישות והלגיטימציה אי אפשר לצאת אל המלחמה.
אז בואו ננסה להתמקד רגע, דווקא לעשות איזה זום אין, לשני המשאבים האלה שצריך אותם כדי, לא בהכרח, גם לנהל את המלחמה, אבל קודם כל בשביל לצאת למלחמה. ויש גם קשר בין שני המשאבים האלה, בינם לבין עצמם.
כן, אני חשבתי על זה הרבה, אני חושב שהנחישות הלאומית היא חשובה מהלגיטימציה הבינלאומית. הם לא סימטריים, המשאבים האלה. מהסיבה הפשוטה, אני חושב שהלגיטימציה תלויה בנחישות, אבל הנחישות לא בהכרח תלויה בלגיטימציה, ובפשטות, ארצות הברית של אמריקה, שבעצם כשאנחנו אומרים לגיטימציה בינלאומית, אנחנו בעיקר מתכוונים
לארצות הברית.
אני לא רואה את ארצות הברית מתייצבת כנגד ישראל מלוכדת ומאוחדת. ברגע שיש בישראל מחלוקת וישראל מפוצלת, בין ימין לבין שמאל יכולה לבחור צד. אבל ברגע ששתי הצדדים מלוכדים, ואמריקה לא יכולה לבחור בצד אחד נגד צד אחר, אז האופציה היחידה שלה זה להתייצב נגד ישראל או עם ישראל. אני חושב שזה נכון כמעט לכל המפלגה הרפובליקנית, ולאגף הדומיננטי במפלגה הדמוקרטית.
או לפחות האגף הבונר של עצמנו להגיד את זה פה, לאגף הנורמלי במפלגה הדמוקרטית, כן. בראשות ג'ו ביידן, ג'ו צריך ביידן. להגיד שמוביל עכשיו את האגף הנורמלי הזה.
הם לא התייצבו נגד ישראל, עם ישראל מלוכדת, הם יישארו עם ישראל, ולכן מבין שתי המשאבים הללו, לגיטימציה ונחישות, משאב ששמו נחישות הוא התנאי המוקדם החשוב ביותר למלחמה.
אוקיי, אז חסכת לנו את הצורך לדון בשני המשאבים, כי זה מאפשר לנו להתעמק ולרדת לשורש של המשאב הלאומי שנקרא נחישות, או לשאלה מאחורי מה החברה הישראלית מוכנה לעמוד או רוצה לעמוד.
כשאנחנו שואלים על החברה הישראלית שקדמה לשבעה באוקטובר, אנחנו לא אותה חברה ואנחנו לא אותם אנשים, ואנחנו לא מופעלים על ידי אותם סנטימנטים, אבל לגבי החברה הישראלית שקדמה לשבעה באוקטובר, נדמה לי שבכל הקשור לזירה הצבאית, האסטרטגית,
כן, אנחנו לא מדברים כרגע על הכיתוב הפוליטי, כן, ועל הרפורמה שעשינו עליה עונה שלמה.
כל מה שקשור למידת החיכוך שלנו, שמדינת ישראל עם המזרח התיכון, אני חושב שמה שרוב הישראלים רצו זה דבר אחד ומאוד פשוט וכמעט מובן מאליו. מה רצינו?
שקט.
זה מה שרצינו. שקט. שקט בגבול הצפון, שקט בעזה, שקט עם איראן, שקט. אנחנו רוצים לחיות את המזרח התיכון, מבלי לחשוב יותר מדי על המזרח התיכון.
אתה יודע, והרצון הזה בשקט, הוא באמת מגיע ממקום טוב, הוא מגיע מהסגסוג, באמת
מדהים.
חסר תקדים, כאילו, אתה יודע, דיברנו על זה בינינו, שכאילו, מדינת ישראל, למרות הכל ועם הכל, ב, לא יודעת, העשור האחרון, זה היה אולי הזמן הכי טוב, ever, בהיסטוריה הישראלית, אולי גם בהיסטוריה היהודית באיזשהו מקום, היה פה עם כל המחלוקות ועם כל הכיתוב, דיברנו על זה, אנחנו אחרונים שנזלזל בזה, אבל בסוף בסוף היה פה טוב, והשאיפה הזאת לשקט היא בעצם שאיפה להמשיך לתחזק את הטוב הזה, שזאת שאיפה נורא נורא טבעית ואנושית ונורמלית.
ועכשיו יש שאלה, איך יוצרים תפיסה ביטחונית שמתאימה, שהולמת את המידות של עם שרוצה שקט. זאת אומרת, אם ישראל שלפני השבעה באוקטובר רצה שקט, התפיסה הביטחונית היא תפיסה ששיקפה את הסנטימנט הלאומי הזה, ואז מה יוצא עם צהל? יוצא למלחמה יזומה. בגלל שהיה לו מודיעין טוב, הזדמנות מודיעינית, הוא מממש את ההזדמנות ומפעיל מלחמה, אנחנו האזרחים היינו אומרים...
מסכנים את הטוב הזה, מסכנים את השקט הזה.
אז איך יוצרים אסטרטגיה שלאורה מפעילים את הצבא באופן שמגונן על המשאלה הישראלית בכמה שיותר שקט. אז נדמה לי שנבחרה אסטרטגיה של הגנה פסיבית ולא הגנה אקטיבית. הגנה אקטיבית נראית ככה. אנחנו פועלים בעזה בהתאם לידיעות. יש פתאום מידע מודיעיני נדיר, חריג, שמייצר הזדמנות מבצעית להוריד את סינואר או את צמרת החמאס, בום, פועלים.
ואנחנו יודעים שהיו ידיעות כאלה והיו הזדמנויות כאלה.
והאופציה הזאת לא נבחרה, כי הם בחרו בהגנה פסיבית. הגנה פסיבית זה אומר אתה לא פועל לאור ידיעות, אתה פועל לאור פעולות. מה זה אומר? הם פועלים נגדך, אז אתה פועל נגדם בעוצמה רבה. ואתה מספר לעצמך שהכנסו להם כל כך חזק שעכשיו הם מפחדים, עכשיו הם מורתעים, עכשיו הם יחשבו פעמיים אם להתקיף אותך. זה הגנה פסיבית, אנחנו מגיבים לפעולות שלהם, אנחנו לא פועלים לאור ידיעות שנוצרות עליהם.
עכשיו, לאור העובדה שמה שאמרנו עכשיו, שבעצם הסנטימנט הציבורי העמוק, הנסתר, אבל המאוד מאוד חזק, היה סנטימנט שרוצה שקט, שלווה, אפשר להבין את זה, כי הגנה אקטיבית, אם אתה מוריד עכשיו את הצמרת של, של החמאס, אתה צריך להיות מוכן לספוג. זה להוציא את השד מהבקבוק.
אבל הייתה כאן תפיסה שניסתה להפוך את האילוץ, את הצורך, לחשיבה בעלת הגיון אסטרטגי.
בכיוון שאנחנו לא פה כדי לבקר רעיונות שהמציאות הוכיחה שהם לא נכונים, אלא לנסות להבין מה היה מפתה בהם, אז אנחנו רוצים לרגע לתון לקו זכות את האסטרטגיה הזאת שנבחרה, ולהבין מה היה ההיגיון שעמד מאחורי אסטרטגיית ההגנה הפסיבית, שאפשר לתרגם אותה במילים שאנחנו מכירים לסבב שקט, סבב שקט.
נכון, הגנה פסיבית זה אומר שנוצרת מציאות שיש לה ריתמוס, כמו שאמרת. יש סבב, ואז יש כמה חודשים או שנים של שקט. ואז יש עוד סבב, ואז יש עוד תקופה של שקט. והריתמוס הזה של סבב, שקט, סבב, שקט, זה ריתמוס שאפשר לשחזר את ההיגיון הפנימי, האסטרטגי שמאחוריו. ונדמה לי שזה נראה ככה. המטרה של הסבב זה שקט. ובכלל, איך אנחנו מודדים הצלחה של סבב? על פי כמות ואיכות השקט שנוצר בעקבותיו. אם זה שקט באיכות גבוהה, ואם זה שקט שנמתח על פני תקופה ארוכה, היה סבב מוצלח. אם זה הופר מהר, זה סבב לא מוצלח. זאת אומרת, התכלית של הסבב הוא שקט, וההצלחה נמדדת בהתאם לכמות השקט.
ואני חושבת שהסיסמה שכולנו מכירים, שקט יענה בשקט,
זה בדיוק זה?
זה בדיוק זה.
עכשיו, זה מאוד פסיבי, אבל היה פה היגיון. מה היה היגיון כאן? העוצמה של הצבא הישראלי תלויה הרבה מאוד בעוצמה של הכלכלה הישראלית. נכון, זה כמעט מובן מאליו. כשהכלכלה חזקה, הצבא חזק.
זה כמעט מובן מאליו, ולכן לא חושבים על זה תמיד. אז בוא רגע נשים את זה על השולחן.
אז ממש הרגע אחד, ככל שהכלכלה יותר משגשגת, יש יותר צמיחה, יש יותר מיסים, ואז אפשר להשקיע יותר ב-F-35, ב-AI, במצלמות חכמות, וב-8200. זאת אומרת, כלכלה חזקה מייצרת צבא חזק. אם היה לנו כלכלה של עולם שלישי, היה לנו צבא של עולם שלישי. יש לנו כלכלה פורצת דרך ומערבית, אז יש לנו גם צבא פורץ דרך עם טכנולוגיה מתקדמת ומערבית. אבל הכלכלה שלנו היא כלכלה שמבוססת על חדשנות טכנולוגית, שזה אומר שהיא תלויה ביצירתיות, ביזמות ובמשקיעים ובכסף זר שנכנס בישראל ומשקיע בתעשיות השונות של ישראל, גם בתעשיית החדשנות. כדי לייצר אקו-סיסטם כזה, שבו ההייטק הוא המנוע, הוא הקטר שמוביל את הצמיחה הישראלית, צריכים תנאים. צריכים תנאים. אז קפיטליסטים יגידו לנו, ובצדק לדעתי, שחלק מהתנאים האלה זה שיהיה מעט בירוקרטיה, ושיהיה שוק כמה שיותר חופשי, ושכמה שיותר רסנים ממשלתיים על הפעילות של המשק, ושיהיה מיסוי נמוך. אלו תמריצים שמייצרים את האקוסיסטם שמאפשר צמיחה.
אבל מה הדבר הבסיסי ביותר שצריך?
שקט.
כן.
כי בלי שקט אין צמיחה כלכלית, בגלל שאם כל הזמן יש טילים על תל אביב, ואז...
שקט מאפשר יצירתיות, הוא מאפשר חדשנות, הוא מאפשר פעילות כלכלית, עליפה.
וגם במובן הכי פשוט, קרנות הון סיכון, כשמשקיעים במדינה מסוימת, הדבר, הם בודקים את מידת הסיכון שיש באותה המדינה. ואם אנחנו בתקופה ללא שקט, דרגת הסיכון היא גבוהה וההשקעות בורחות מישראל.
לא, ואני אגיד גם משהו מהצד השני, לא של המשקיעים, אלא של המפתחים. כשיש שקט, בן אדם יכול להשתחרר מהצבא בגיל 25, אחרי שהוא עשה שם דברים מדהימים ביחידות הסייבר והטכנולוגיה המתקדמות, לקחת את הידע הזה ולהקים סטארט-אפ.
אותו סטארט-אפ שיכניס
והוא מיסים. והוא הקטר, בדיוק, כן. שהסטארט-אפ הזה יהיה הקטר שיביא את המשקיעים, ויש פה מערכת של היזון חוזר,
כן.
בין הצבא לבין הכלכלה, אבל האיזון החוזר הזה מתאפשר רק אם יש שקט.
סבב טוב שיוצר תקופה ארוכה של שקט, בתקופה הזאת הכלכלה צומחת, והעוצמה הצבאית של ישראל גוברת. ואז, על פי התיאוריה הזאת, בזכות זה שהעוצמה הצבאית גברה, בסבב הבא, החמאס יפגוש צבא הרבה יותר קטלני, הרבה יותר אפקטיבי, שיקה בו הרבה יותר חזק, וכתוצאה מכך יצר פרק זמן של שקט שהוא יותר איכותי ויותר ארוך, ובאותו פרק זמן הכלכלה תתחזק, הצבא יתעצם, ואז בסבב הבא יהיה יותר מוצלח.
זאת אומרת, יש כאן בעצם ספירלה עולה למעלה, כלפי
כן,
מעלה.
כאילו מעגל קסמים מחושב חיובי, ששקט מייצר עוצמה שמאפשר סבב יותר אפקטיבי, שמאפשר את השקט, שמאפשר את העוצמה, וככה זה מעגל קסמים חיובי, ולאור זה מרגיש כאילו הזמן פועל לטובתנו.
כל עוד, אני אגיד, הרצון הזה לשקט הוא לא רק השפיע על השאיפה לפערים ארוכים ומאוד מאוד שקטים בין סבב לסבב, אלא גם על השאלה מה עושים בכל סבב. זאת אומרת, אני חושבת שאני יכולה לדבר על עצמי, אבל גם על החברים שלי ועל הסביבה שלי ועל מה שאני שומעת כל השנים האלה בתקשורת וכולי. החרדה הקולקטיבית מזה שבסבב לא תהיה כניסה קרקעית, שבסבב עצמו גם, זאת אומרת, זה לא רק השפיע על מה קורה בין סבב לסבב, זה גם השפיע על איך נראה הסבב.
נכון,
זה
נכון.
בעיקר הפצצות מהאוויר, זה להיות מאוד אגרסיביים, זה לעשות כל מיני פעולות נועזות, אבל מדי פעם שהייתה איזה כניסה קרקעית בצוק איתן, רק בוא נסיים עם זה כמה שיותר מהר. נחזיר את הבנים הביתה.
נכון, כי אנחנו רוצים לחזור לשקט, וככה שימי לב שפרדיגמת ההפעלה של צהל, שההגנה הפסיבית שגוזרת אינו ריתמו של שקט סבב, שקט סבב, היה בהיגיון אסטרטגי. אבל ההיגיון, כל החשיבה הזאת כשלה, וכל ההיגיון הזה כשל, אבל צריך להבין את ההיגיון הזה. ההיגיון הזה בעצם מה הוא עושה? הוא לוקח את הסנטימנט הציבורי, שרוצה בשקט, ושותל בו היגיון אסטרטגי. אתם רוצים שקט?
או מתרגם אותו להיגיון אסטרטגי
בדיוק,
בעצם.
בדיוק, הופך אותו להיגיון אסטרטגי. שקט זה אולי משדר חולשה למזרח התיכון, זה נכון? אבל זה מייצר את העוצמה הצבאית שרק באמצעותה אנחנו יכולים להסתדר במזרח התיכון.
השאיפה הזאת לייצר עוצמה באמצעות תקופות ארוכות של שקט, כדי שנוכל לבנות פה את ה, אתה יודע מה, את הממלכה הזאת שאנחנו רוצים, זה מאוד מאוד מרפרר למטאפורה שנדמה לי שהיא של אהוד ברק במקור, של הווילה בג'ונגל.
Mm.
זאת אומרת, אנחנו... הסבב הוא בשביל לתחזק את הדבר הזה, אבל בסוף השנים של השקט בין סבב לסבב הם נובעים מהרצון שלנו לחיות בתוך הווילה.
וילה בג'ונגל, זאת אומרת, זה דימוי מאוד חזק לתאר את הסיטואציה של ישראל, שהיא מדינה מערבית, קפיטליסטית, מסגשגת, ליברלית, בתוך מזרח תיכון שמלא בעוני, בבערות, בפונדמנטליזם. כאילו הפער בין ישראל לסביבה זה וילה בג'ונגל, וילה עם בריכה פרטית ועם כל הפינוקים ועם נטפליקס, וג'ונגל עם נחשים ועם חיות טרף וזה, ואיך מקיימים את זה? אז תפיסת ההפעלה שעכשיו ניסינו לשחזר ולהבין שהשקט מייצר עוצמה, היא בעצם תפיסת הפעלה שאומרת, כדי לשרוד כווילה בג'ונגל צריך לשכוח את הג'ונגל ולהתמקד בווילה. ואם אתה מתמקד רק בווילה, יהיה לך את העוצמה לנצח את הג'ונגל. וזאת הפרדיגמה שעכשיו מתמוטטת לנגד העיניים שלנו. הפרדיגמה של הגנה פסיבית, שפירושה ריתמו של שקט סבב, שקט סבב, זה פרדיגמה שיש לה היגיון אסטרטגי, והפרדיגמה הזאת קרסה, אבל מכיוון שהפרדיגמה הזאת נשענה על משאלה ציבורית עמוקה, אז אפרת, האם אנחנו יכולים להגיד שלא רק הפרדיגמה קרסה, אלא גם כן המשאלה הציבורית בשקט, צריכה להיבחן מחדש, ואני מעיז לומר שזה בדיוק מה שקורה עכשיו בחברה הישראלית מאז השבעה באוקטובר. אם עד השבעה באוקטובר היינו חברה שתיעדפה שקט מעל פני כל דבר אחר. עכשיו שאנחנו מסתכלים על מציאות ואנחנו מבינים, היינו קורבן של הרבה דברים, חלקם אפלים מאוד. היינו גם קורבן של המשאלות של עצמנו. רצינו שקט, לכן בחרנו לא להתחכך עם האויבים שלנו, ובסוף קיבלנו את המלחמה הזאת.
וזה מחזיר אותי למה שהתחלנו איתו, למשאב הזה שנקרא נחישות. וכל מי שחי כאן היום, כן, רואה ורואה שהסנטימנט הזה טיפה משתנה. זאת אומרת, זה משהו ששומעים אותו גם ממשפחות שיש להם ילדים ש... או בני משפחה שנלחמים בעזה, וגם לצערנו משפחות שקולות, וגם... זאת אומרת, הדבר הזה של אל תעצרו. כן. המלחמה הזאת היא מלחמת, אין ברירה, היא מלחמה שחייבים להילחם אותה, אל תעצרו לפני הזמן, כן? יש פה פתאום איזושהי נחישות שהיא סביב הדבר הזה, אנחנו יודעים שאפשר ברגע לקבל שקט, אבל נדמה לי שהסנטימנט הציבורי היום הוא לא שם.
אנחנו יודעים בדיוק איפה נמצא, החברה הישראלית לראשונה נמצאת בחיכוך עם החמאס, והיא לא חושבת שהיעד הוא שקט, היא מבינה שהיעד הוא ניצחון. וזו תפנית דרמטית שאולי משקפת תפנית הרבה יותר עמוקה, כי היא גורמת לנו לחשוב מחדש על כל החבילה שכרוכה במטאפורה של הווילה בג'ונגל, או של מדינה מערבית משגשגת בתוך מזרח תיכון. ואולי אם ננסה להמשיג את המצב המורכב שלנו, את החבילה, אז זה נשמע ככה, אנחנו מתחילים להבין שהעובדה שאנחנו מדינה מערבית במזרח התיכון, זה מעניק לנו עוצמה. זה נותן לנו יכולות יותר קטלניות, הייטק, נשק מתקדם, מעיל רוח לטנקים שלנו, F-35,
AI, סייבר, יכולות.
וואו, זה שאנחנו מדינה מערבית, זה מעניק לנו יכולות, אבל זה מחליש לנו את הרצונות. במשך הרבה זמן לא היה לנו את הרצון להתחכך ולהילחם, העדפנו שקט וקיבלנו מלחמה. ועסקת החליפין הזאת של להיות וילה בג'ונגל, מדינה מערבית המזרח התיכון, כתופעה שמגבירה את היכולות שלך להילחם, ובעת ובעונה אחת מחלישה את הרצונות שלך להילחם, זה עסקת החליפין של הוילה בג'ונגל. זה הטרייד אוף שניסינו לנצח אותו, ניסינו להתגבר עליו, ניסינו לטעון ששקט הוא לא רפש, שקט מייצר עוצמה. וצדקנו וטעינו, שקט מייצר יכולות, אבל הוא מחליש, הוא משקף חולשה ברצונות, ברצון להילחם, והטרייד אף הזה וכל העסקת חליפין שיש בחבילה הזאת, שלא הולכת להשתנות, מדינה מערבית במזרח התיכון, וילה בג'ונגל, העסקת חליפין, יותר יכולות פחות רצונות, זאת עסקת חליפין שאנחנו צריכים לחשוב עליה, להעמיק בה ולהבין אותה.
וזה מה שאנחנו ננסה לעשות בפרק הבא.
שקט טוב מוגן, שלח לי שקט מענן, שלח לי שקט ממוקן, לשמוע שקט לא מכאן, תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. בפרק הבא נלך עוד צעד עמוק יותר אל השאיפה שלנו לשקט, וננסה לתת תשובה לא לשאלה מה אנחנו אמורים לעשות, אלא לשאלה הגדולה יותר, מי אנחנו רוצים להיות. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, ליה לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולניבה גולדברג ולמתן חיים מצוות הדיגיטל. תוכלו למצוא פרקים נוספים של מפלגת המחשבות בכל יישומוני העסקתיים, וגם באתר של בית אביחי. שם תמצאו תכנים רבים נוספים שיש לבית אביחי להציע.
תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. שקט, שקט, שקט. שקט מופתי מיום הולדתי עד יום מותי שקט עד יום מותי שקט עד יום מותי שקט מאולתר שלח לי שקט